המהר"ל בסיום הדברים, בסיום ההקדמה שלו בעצם לחומש שמות, אז הוא כבר משתמש בפסוקים שמופיעים בתחילת חומש שמות. לשם מוזכרים שני נושאים בששת הפסוקים הראשונים של חומש שמות, נדמה לי שזה שישה פסוקים. אז שם המהר"ל אמרנו כבר כותב מעין הקדמה, התנ"ך כותב מעין הקדמה לחומש שמות שמסכים לחומש בראשית. זה המהר"ל רואה בזה עדיין הקדמה, ולכן זה נכנס פה לפני לימוד הספר עצמו. ושם עולים שני נושאים. דבר ראשון, אז מוזכרת שם הירידה למצרים לפרטי פרטים, וזה מחולק שם לשלוש מדרגות. את יעקב איש וביתו באו, אז קודם כל יעקב, אחר כך נמנים שם השבטים לפרטיהם, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, וזה הכל שם בשמות שלהם נמנה לפי הסדר שזה נמנה שם. ובסוף כתוב ויהי כל נפש יוצר יעקב 70 נפש. אז דבר ראשון שאנחנו רואים שם, שקשור לתורה לפני חומש שמות, זה לסמן לנו איך הייתה הירידה. יעקב, 12 שבטים לפרטיהם, יש שמות, ואחר כך הסיכום הכללי של 70 נפש. ואחרי זה יש עוד פסוק, בני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו מאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. כאן נגמרת לכאורה הקדמה, ואז ויקום מלך חדש במצרים, שהמהר"ל כנראה מבין ששם מתחיל ממש חומש שמות, זה יהיה תחילת פרק י"ד, שם מתחיל ללמוד פסוקים. פה עדיין לא לומד איתנו פסוקים, הוא נותן לנו עקרונות. אז שני הדברים הללו יעסיקו אותנו, משום מה צריך אולי לברר את זה בפרק 13 בסדר הפוך. זאת אומרת, בפרק י"ב הוא עוסק בבני ישראל פרו וישרצו, שזה הנושא של הפרק שלנו, הפרי הרבייה המרובה שהייתה בעם ישראל, ה-6-12-60, בפרק י"ג הוא דווקא יבוא לדבר על המושגים הללו של יעקב, של י"ב השבטים, הוא יצייר שם את הלחסונים הללו, איך בונים י"ב, ושל ה-70 נפש, של השאלה המרכזית שמעסיקה אותו שם, מי ישלים את ה-70? אז בעצם יש פה איזשהו בירור הפוך קצת, אם צריך לענות על זה, למה פרק י"ב קודם לפרק י"ג. אז הנושא של הפרק שלנו זה הפריה הרבייה, ופה שאלה מעניינת, לא יודע איך אתם ראיתם את הדברים. סוגיית הפריה הרבייה מופיעה פעמיים, פעם אחת בהקדמה, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו, ופעם אחת אחר כך כתוב וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. מהר"ל אומר את זה במפורש יחסית בתחילת הפרק, כשהוא מברר את סוגיית הפריה הרבייה. הוא כותב, היו פרים ורבים מאוד, וכאשר התחילו עוד מצרים לענותם, היו פרים ורבים עוד יותר. זאת אומרת, יש שני שלבים פריה ורבייה, כנגד שני הפסוקים הללו. הפרק שלנו, שנדבר על 6, 12, 60, או החושים של קנים שם, כנגד מה הוא מדבר? כנגד הפריה ורבייה הראשונה, או כנגד וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ?
מהראשון,
מה אתה אומר?
אני חושבתי שהשנייה, כי זה מראה את המקסימום הזה.
אז זה באמת פלא פה. זאת אומרת, מה שזיו אומר זה ודאי צריך להיות נכון. אבל מה שאתה אומר זה גם לגמרי נכון, אני חושב. זאת אומרת, ברור שבסברה הייתי אומר שפה מדובר על הפריה הרבייה השלמה של כאשר יענו אותו, גם ככה הוא מסביר את ההסבר הראשון שלו, שלמה זה 6 ו-12 כנגד העינוי. אבל חז"ל לא דורשים את זה ככה. חז"ל דורשים ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו מאוד מאוד. זה השש. שם נותנים את המקור של השש. משהו שעוד בשלב הראשון, היה 6 או 12 או 60. אז איך אחרי זה כתוב כאשר התחילו עוד מצרים לענותם, היו פרים ורבים עוד יותר. אז כל ה-6-12-60 זה רק כנגד ההקדמה. נכון, זה גם מסתדר פה עם הדרך המערלית פה, שכל מה שהוא מסביר פה זה רק כנגד ההקדמה. הוא לא הגיע לפסוק של הרבך אשר יענו אותו, כי נברך וכן נפרוץ לכאורה, שזה אמור להיות אולי בהמשך הפרקים. אז זה דורש קצת ברור הדבר הזה. מתי הופיעה הפעולה המופלאה האלוהית הזאת של השישה בקרס אחת? זה קשור לעינוי, זה לא קשור לעינוי.
אבל זה קראתי שגם 60 יכול להיות רק שלב ראשון ואחר כך יש יותר?
אני אומר ככה, זה נראה לכאורה שכל פרק י"ב זה עוד מדבר על לפני אולי.
אולי כמו שגם בפרק הוא מתאר, יש הליכה אחורה, כאילו בהתחלה עליה הוא מתאר את זה שיוצא בעצם שכאילו ה-70 נפש, העינוי שלהם עוד התחיל, היה עוד עינוי שהתחיל קודם, כאילו המריאה, ומריאה לא היה עוד הייתה לפני שהיא אוכלת נפטרה. אולי גם פה יש איזשהו
הוא רואה שעשו ברור מהעצמו,
תחזור לזה אחרי זה,
לתאר
איך זה קרה בדיוק.
כאילו יש איזה הקדמה, ואז היא יותר מתאים,
כאילו
שעד התורה. לא יודע, הרב, מה שכתוב בתחילת הפרק, כי על ידי העינוי של הגוף חלוש, וכיוון שהגוף חלוש הוא מוסיף ברכה אמיתית כאשר הגוף חלש, לפכך היו פרים ורבים. זה הוא מדבר
בעינוי, זה אחרי העינוי כבר.
זה כבר אחרי העינוי, אבל לפני זה הוא מדבר לפני העינוי.
נכון.
אז לכאורה הברכה האלוקית מוסיפה עוד יותר ש...
אני מסכים, אבל אני רק אומר שה-6, 12 ו-60 מופיע על הפסוק הראשוני.
כן, כי זה באמת לא, אבל במובן הזה זה לא קשור, לא, כי ה-6, 12 ו-60 זה קשור למדרגה ישראל.
זה קשור ל?
למדרגה של עצם ישראל, עצם הסיבה של ירידה למצרים.
ואחרי זה יש איזושהי ברכה אלוהית.
כן,
אבל רק יוצא שכאילו ה-60 האלה זה רק ההתחלה, לא יודע, אחר כך היה 120, 200, 300, לא יודע, חייה.
עכשיו זה מסתדר, כי בעיקרון העינוי הוא לא שייך להתרבות, הרי השיעבוד שייך לריבוי החומרי.
אז בואו נראה קצת את הדברים ורגע על הסדר בפרק. המהר"ל פותח ומסביר לנו שיש שלושה שלבים, שהוא מחלק כנראה כל שלב לשניים, יש את הגירות, יש את השיעבוד ויש את העינוי. נכון, פה הוא מזכיר כאן מפורש חמישה שלבים, ונדמה לי שהוא רומז שיש בעצם שישה שלבים, זאת אומרת יש שני שלבים בגירות, יש שני שלבים בשיעבוד, ויש שני שלבים בעינוי. בסדר? חמישה מתוכם מזכיר גם למפורש, אבל אחד הוא כבר הזכיר בתחילת פרק י' שהוא אמר, וכי שהקדוש ברוך אומר לאברהם אבינו, גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ובינו אותם 400 שנה, אז תמה המהר"ל, כל אחד ידע לעשות חשבון ולראות שלא עבדום ובינו אותם 400 שנה, כי לא היו במצרים 400 שנה, הוא אומר, יש מושג כזה שנקרא 400 שנה מצד הגירות. אבל גם הגירות הזאת אנחנו יודעים להגיד שזה לא מירידת יעקב למצרים, כי מירידת יעקב למצרים היה הרבה פחות מ-400 שנה. זה גם באותו חשבון שעה. אז יש שלב ראשון בגירות, שהוא איזושהי גירות אחרת, זאת אומרת גירות פוטנציאלית, גירות מופשטת כלשהי, שזה כנראה מלידת יצחק, אומנם חז"ל. ויש את שלב הגירות שעליו הוא מדבר כאן, שזה מתחיל מיעקב. שכל עוד יעקב היה קיים, לא היה אפשר למצרים להיות גוברים עליו, ולכן לא היה שיעבוד. ורק כשמת יעקב, התחיל השיעבוד. זאת אומרת, כל עוד יעקב חי, יש גירות. אבל אני אומר, כאמור, זה כבר שלב שני של הגירות, כי זה כבר גירות בפועל. היה את הגירות שנגזרה, והתחיל ל-400 שנה. היה שלב שני של גירות, שזה כשיעקב יורד למצרים, זה 17 שנה לפני שיעקב מת, זה מתקרבים לפרשות שבוע, כשיעקב 130 שנה הוא יורד למצרים, עד 147, זה שלב, זאת אומרת, עד כאן זה הגירות, שאני אומר שאתה חלק אותה לשניים. כנראה הרבה מאוד שנים, 190 שנה, גירות ראשונית פוטנציאלית, ואחר כך עוד 17 שנה גירות בפועל שהאומה הישראלית נמצאת במצרים ממש. אחר כך אומר המהר"ל, היו שני שלבים.
זה כאילו מי
שיעקב
יורד,
שיוצאים
ממצרים, כאילו.
כן, אני אומר, זה רק גירות, כאילו, בלי השלב הנוסף שהיה לגבי זה של העבדות, ודאי שאתה צודק. אחר כך השיעבוד, שגם השיעבוד הזה, העבדות הזאת, הוא מחלק אותה אמר על שניים, והוא אומר, כשמת יעקב, התחיל השיעבוד. לא, אבל לא ממש התחיל השיעבוד, זה היה רק שיעבוד קטן, לא היה שיעבוד בקביעות, עד שמתו כל האחים, חז"ל כידוע דורשים עד שמת לוי, ככה גם המהר"ל אומר פה, ואז היה שיעבוד בקביעות. אז גם בשיעבוד יש שני שלבים, שלב ראשון מתחיל כשיעקב מת, אחר כך הרבה מאוד שנים, לא יודע אם דובר קרוב ל-100 שנה צריך להיות, עד שלוי אחרון השבטים מת, הרי יוסף כתוב מפורש שהוא מת בגיל 110, וכשירדו למצרים יוסף עוד לא היה בן 40, אז זה 70 שנה עד שיוסף מת, לוי עוד מת אחר כך. אז זה קרוב ל-100 שנה מרגע שהשיעבוד הראשון מתחיל, עד הרגע שהשיעבוד השני מתחיל, ואז השיעבוד השני גם נמשך לא זמן ארוך כנראה. וכשמרים נולדת, שזה אנחנו יודעים להגיד 86 שנה לפני הגאולה, אז כבר עוברים שלב לשלב של העינוי. אבל פה המהר"ל אחר כך מדייק, כי הוא פה הוא דילג על שלב. לכאורה כאן הוא כתב, מכל מקום לא היה וימררו את חייהם עד שונה מרים. אז יכולה יש רק עינוי אחד, אבל בהמשך ההקדמה, כשהוא מתחיל פה, כשהוא ממשיך פה את הדברים הללו, הוא אומר שהיה עוד שלב של עינוי. וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, ואחר כך היו מוסיפים וימרו את חייהם. זאת אומרת, גם העינוי מחלק אותו אמרה לשניים. יש כאשר יענו אותו, ויש וימררו את חייהם, שזה עינוי על גבי עינוי, וזה היה כשנולדה מרים, שם כבר התחילו לענות עוד יותר.
יש עוד באמצע את השלב של כל בין העילות, שזה עד שנולד משה.
כן. זה בתוך גזירת העינוי, האם זורקים לבירול.
בעיקר העיה, זה לא בא לבטר, נכון? זה בא לבטר, בעיקר משה בא לבטר העיה לזה שהעינוי מתגבר. זה לא
איזשהו
שלב.
נכון, אבל המהר"ל אומר שבשלב זה הפסיקו את הגזירה באיזשהו מובן. זאת אומרת, העינוי כנראה לא הפסיקו, אבל גזירת הבניות. כן, לכן לא מונה את זה בתור שלב. זה נדמה לי פה בהקדמה של המהר"ל, שהוא מונה שישה שלבים בעצם. שני שלבים בגירוש, שני שלבים בשיעבוד, שני שלבים בעינוי. בסדר? והוא גם מגדיר אותם. הוא אומר קודם כל, ויענו אותם. ואחר כך הוא אומר, כאשר יענו אותו כן ירבה וכן נפרוץ, ואחר כך מוסיפים וימרו את חיים.
מה היחס הזמן לתחילת העינויים?
אז זה לא מופיע, זה הדבר היחידי שנעלם פה בעצם. זאת אומרת, הגירות מתחילה כשיצחק נולד, והשלב השני מתחיל כשיעקב יורד בפועל. השיעבוד מתחיל כשיעקב מת, והשלב השני מתחיל כשלוי מת. והעינוי לא כתוב לנו מתי הוא התחיל, ואחרי זה יש את המרירות שהיא מתחילה כשמרים נולדה.
זה העינוי מתחיל כשמרים.
זה המרירות. זה השלב השני של העינוי, אני חושב. אבל השלב, זה הדבר היחידי שנעלם פה במערב שהוא לא כתב לנו מפורש, ואין פה הרבה שנים לכל הדבר הזה, כי בעצם מתוך ה-210 שנה במצרים, אנחנו מבינים שזה 100 שנה זה עד שלוי מת בערך, 86 שנה זה אחרי שמרים נולדת. זו תקופה מאוד יחסית בפרופורציות של 210 שנה, זו תקופה קצרה שמה, המעבר הזה של העינוי הראשון לעינוי השני. ובכל מקרה אומר המערב, יש פה שישה שלבים, לפחות חמישה מהם הוא תאריך אותם יסודית, ופה צריך להגיד כמובן שזה הופעה אלוהית. זאת אומרת, מלא אפשר להגיד שהמצרים ידעו מתי יעקב מת, או אפילו ידעו מתי לוי מת, ולפי זה התקדמו שלב בתהליך. אבל להגיד שהם ידעו מתי מרים נולדה, זה באמת פלא, כי הם לא ידעו מזאת מרים, ולא ידעו שום דבר. אז לכן פה חייבים להגיד שההקבלה המופלאה הזאת בין שלבי התקדמות המצרית בששת השלבים הללו לבין ההופעות האלוהיות, זה כמובן השגחה אלוהית מכוונת. וזה כמובן עיקר במה שהמהר"ל רוצה לעבור אליו ולהגיד שלכל הדבר הזה יש הקבלה בסוגיית הפירייה ורבייה. שהמהר"ל אומר שכנגד השלבים הללו יש פירייה ורבייה. כל עוד היו 70 נפש, כוונתו עד שלוי לא מת, כמובן כבר היו יותר מ-70, אבל כולם הוא אומר, בטלים אצל לוי שעדיין קיים, אז לא, היה להם שלמות והם לא היו מתנוענעים. ברגע שלוי מת, ואז מתחיל עכשיו השיעבוד בקביעות, הם מתחילים להתנוענע לצאת אל הפועל, וזה גורם שהם פרים ורבים מאוד. לכן הוא מדייק את הפסוקים, והיה מות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ותמומן מאוד. בסדר, זה לא קשור עדיין לעינוי המצרי, זה קורה בתוך השיעבוד, שברגע שלוי מת, קורים שני דברים במקביל. אחד, השיעבוד הופך להיות שיעבוד בקביעות, ושתיים, הברכה האלוהית מתחילה לשרות במציאות, והם פרים ורבים מאוד מאוד. בסדר? ואחר כך, שהולכים ועוברים עוד שלב, שאז העינוי מופיע בצורה יותר קשה, אז כאשר יענו אותו כנרבה וכן נפרוץ, הגוף חלוש מוסיף ברכה אלוהית, פרים ורבים עוד יותר. זאת אומרת, יותר ממה שהם כבר היו פרים ורבים לפני כן, אתם צריך כאמור לעמוד בהמשך, על איך אפשר לפרוץ ולרבות עוד יותר מכל מה שחזל כבר מציינים כאן. אז נדמה לי שהפתיחה הזאת לפרק, הרי הנושא של הפרק זה כמובן הפירייה ורבייה, בדרשת חזל המפורסמת של כמות הפרים ורבים, ההקדמה הזאת של הפרק, אני חושב, מטרתה להראות לנו את ההכוונה האלוהית והברכה האלוהית כמובן ששורה בכל דבר. זאת אומרת, כל השלבים הללו שקורים במצרים, שהם כמובן מקבילים לשלבים שכבר גזרה אלוהית על אברהם אבינו, שבעבדו מינו אותם 400 שנה, אז כל השלבים הללו, זה כמובן בהופעה אלוהית מדויקת, גם מבחינת תחולת השלב, גם מבחינת סיום השלב, וגם מבחינת השגחה אלוהית על התגובה הישראלית עכשיו כרגע למציאות הזאת. בסדר? אז זה לא רק עניין טכני. מי שמענים אותו, עד ככה זה עובד במציאות, הוא פרה ורבה. ודאי שלא ככה זה עובד, אלא הכוונה היא שיש פה איזושהי הופעה אלוהית מיוחדת שיוצרת את הברכה. רק תמון פה בתוך המערה באמת שהמצרים הלכו לאיבוד. זאת אומרת, כשהמצרים ראו את בני ישראל פרים ורבים מאוד מאוד, אז היה נכון, את המלך החדש מאוד מאוד מוטרד, ואומר, הנה עם ישראל רב עצום ממנו, מה נעשה עכשיו עם הדבר הזה? אז הוא משתמש בכלים אנושיים כדי להתמודד עם המחר, עם הבעיה הזאת, עם האתגר הזה מבחינתו. הכלים האנושיים אומרים, כאשר יענו אותו, אז הוא יפסיק לפרוט ולרבות. ועל זה אומר המהר"ל, שלא משתמשים בכלים אנושיים כנגד כלים אלוהיים. כי זה עושה בדיוק הפוך, כי הברכה האלוהית היא בדיוק הפוכה מההיגיון האנושי. ההיגיון האנושי אומר שכאשר הגוף חלש, אז אי אפשר לפרוט ולרבות, וזה דבר פשוט לכולנו. שאדם שהוא חולה, ואדם שהוא מוטש, אדם שאין לו כוח, אז אכן הוא חסר יכולת להתקדם לפרוט ולרבות. זה לא מבחינה פיזית, מבחינה נפשית וכו'. אבל ההיגיון האלוהי הוא פועל בדיוק הפוך מהבחינה הזאת. זאת אומרת, ככל שאתה תמעט את הכוח הגופני של האומה הישראלית, אז ככה דווקא הכוח אלוהי ישריע ליותר ויותר. הקערת סוגריים פה ללומדי תורת מרן הרב קוק, קצת קשה פה עם היחידה הזאת במערל, שהרי מופיע פה בעצם במובן מסוים חובת הלבבות המפורסם, שאומר שכאשר יוסיף הגוף בחורבן, יוסיף השכל בניין. רק קצת נראה פה הדבר הזה, זאת אומרת, ככל שתמעט את כוחה של האומה הישראלית, אז ככה הברכה האלוהית ישריע ליותר ויותר, וזה הפך גמור של אורות התחייה, למדגים ולמדלת, שההתאמנות שצעירי ישראל עושים, וכולי, אז היא מוסיפה את הכוח הרוחני. טוב, אז אני לא יודע איך לפסוק. כן, אפשר לתרד לזה הרבה דברים, והתאמות שירות מאוד פשוט, שפה נמצאים בתקופת הגלות, ולכן מהרת הגלות, שהרב אומר, היא נמצאת עליהם, וכמובן שבספר נטר ישראל, כשאנחנו נהיה בבניין הגאולה, אז אנחנו נראה פרקים אחרים לגמרי, וזה דרך מאוד מאוד פשוטה, וגם כנראה אמיתית לגמרי לבאר את הדבר הזה, שלא יהיה חלילה סתירה בין המהר"ל לרב קוק.
זה גם בסיס מה שהיה אומר, אנחנו בונים כאילו, אנחנו בונים את הצורה כאילו.
כן, בוודאי שלבים אחרים לחלוטין, בעצם הבניין החומר הישראלי, רק כדי לאזן את הדבר הזה. בסדר, אז נדמה שכל זה הקדמה יסודית לפרק, ולהבין שהפירייה הרבייה שאנחנו תכף עסוקים בה, אז היא פירייה הרבייה אלוהית לחלוטין, והיא ממש אנטי אנושית במובן הפשוט של הדבר הזה, שהיית מצפה שמובן אנושי, אז הכל ילך הפוך ופרור, הכל מתנפץ, וכל התוכניות שלו מתנפצות פעם אחר פעם לתוך הפרצוף, כי בעצם הוא פועל בצורה לא נכונה אל מול הגדרת היעד. מזה עובר המהר"ל בעצם להגדיר את העיקר של הפרק, וזה איך פרים ורבים בצורה אלוהית. איך נראה פריון ורביון אלוהי? זה שיש אפשר ללדת הרבה ילדים, בסדר, זה באנושי, זה גם יכול להיות אצל אומות העולם, ואצל חיות רואים הרבה את הדבר הזה. זה גם הדוגמה של המדרש לכך, נכון, כשהמדרש מתפלא, אפשר ללדת כל כך הרבה, אז הוא מביא ראיה מהקרב, אל תתמע, שהרי הקרב מולדת 70, אז מה אתה מתפלא בדבר הזה? הנה, גם אצל החיות זה ככה. אז ודאי, אנחנו לא עסוקים פה עכשיו באיזושהי הופעה אנושית, אלא המטרה של המדרש הזה זה להסביר איך יש פריה ורבייה אלוהית, איך זה מתבצע. ולכן המספרים מאוד מאוד מדויקים בשיטת המדברים במדרש, האם זה 6 או יש אומרים 12 וכו'. אז המהר"ל מונה פה שלושה הסברים במהלך הפרק לדבר הזה. הסבר ראשון אומר המהר"ל, אומרו שזה שאלה, יש להתמול להם ילדו 6 דווקא, וכן המדרש 60 וכו'. ואומר המהר"ל את הכלל היסודי שלו, שהמקרה אינו מתמיד, סיבה המקרית אינה תמידית. זה אמר חוזר, זה במלא מלא מקומות על משפט, זה בצורה כזאת או אחרת, שכל משהו מקרי לא יתמיד, ודבר זה תמיד היה. והוא מסביר הסבר ראשון, שעיקר העינוי הוא הגורם לפריה ורבייה. בסדר? ולכאורה פה אנחנו רואים שבזה קושי. שזה קושי כפול, א', כי אנחנו מבינים שהפריה ורבייה שמדברים עליה היא לא קשורה לעינוי. היא קדמה לזה, בני ישראל פרו וישרצו וירבו ויצמאו. זה עוד קדם לעינוי, וכאן המהר"ל מסביר שזה דווקא מצד העינוי. וכן, אנחנו אומרים שזה עניין אלוהי מהותי, ולאו דווקא בגלל שהם החליטו לענות אותנו, רצה הקדוש ברוך הוא, אלא בגלל שאנחנו מתנוענים ל-600,000. צריך להתמודד עם זה, אבל קודם כל מה הסביר עצמו, אומר המהר"ל, מכיוון שהם מענים אותנו 6 ימים, כי בשבת הם לא עינו אותנו, ישמח משה במתנת חלקו, לא עשו מלאכה רק 6 ימים, אז מכיוון שישראל עומדים 6 ימים בעינוי, אז מלכתחילה הפריה ורבייה שהייתה כנגד העינוי, היא יוצרת את התגובה הריאקציונית האלוהית הזאת. זאת אומרת, מכיוון שכל הברכה האלוהית היא שורה על פי צמצום כוח הגוף, כמו שאמרנו נאמר על בהקדמה, ככל שנהיה יותר חלושי כוח גוף, ככה נהיה יותר פרים ורבים. לפי זה באופן תיאורטי, אם היו מענים אותם גם בשבת, בסדר, היו מכריחים אותם לעבוד גם בשבת קודש, אז היינו יולדים יותר ילדים, והמסת הייתה יותר גדולה היום, או פעם, אני לא יודע מה קרה מאז עד היום, אבל ככה היה יוצא לפי החשבון המהר"ל, באופן עקרוני, בסדר, לפחות לפי הסבר הראשון, שאם ישראל היו מתענים כל 7 ימים, והיו צריכים להתענות גם בשבת, אז היו נולדים להם יותר ילדים. כן, כך אומר המהר"ל בהסבר הראשון שלו, שעינוי 6 ימים, כנגד זה, לדעת 6 ילדים, הקומה להסברים לפי זה, להסברים הבאים ל-י"ב ול-60. אז ההסבר של י"ב אומר המהר"ל, פה מכניס על זה נושא שהוא לא מרחיב אותו מספיק אולי, אומר המהר"ל, י"ב זה 6 זכרים ו-6 נקבות, כי היו מולידים גם כנגד הלילה, כי הם היו מעמידים אותם למלאכה, לא שהם היו עובדים 24 שעות, זה הרי לא יכול להיות שהם עובדים 24 שעות, זה גם הרי לא יכול להגיד, אבל הוא מסביר מעין זה, שהיו עובדים עוד לפני היום, היו עושים מקרות הגבר. זאת אומרת, כבר בשלב מסוים של הלילה הם היו מתרוממים לעבודה, אז העינוי היה גם כנגד הלילה וכנגד היום, וזה ממש החלשת הכוח הגופני, אז כנגד זה מופיעה הערה אלוהית בי"ב. רק למה זה דווקא זכרים ונקבות? פה אומר המהר"ל קצת דברים מעניינים, שהוא מביא אותם כמובן מעולמות הנסתר, היום נקרא זכר, והלילה נקבה, כי בלילה שולט המאור קטן, ביום המאור גדול, ידוע כמאור הקטן של חולשת כוח המאור דומה לנקבה, וכנגדו השמש כוח פועל, וכנגד זה יולדים זכר ונקבה זוג אחד. מכיוון שהעינוי הוא כפול, הוא גם יום וגם לילה, אז גם הפריה ורבייה היא כפולה, גם יום וגם לילה, גם זכר וגם נקבה. תכף אני אנסה להסביר קצת בבירור הזה של זכר ונקבה, ומה אם המלמד אמר 60 בקרס אחד? אומר המהר"ל, פה צריך להסביר שאין שום דבר מיוחד בזה שהיא יולדת ילד אחד. כל אישה ואישה יולד בן אחד, לפעמים אפילו יולדת 2, אז מה מיוחד כנגד העינוי הראשוני? יום ראשון לא היה כלום, אז עינו אותנו יום אחד, אז ילדנו ילד אחד. טוב, ברור, כל אישה יולדת ילד אחד, עינו אותה יומיים, אז ילדה 2 כזה אחד, בסדר, תורמי זה דבר מצוי. אלא אומר המהר"ל, כנגד העינוי הראשון כבר מופיע ברכה אלוהית מיוחדת, שכנגד כל עינוי מופיע 10. רק אמר, לא מסביר לנו פה למה דווקא 10. כן, הוא אומר, 10 נקראים ריבוי, הפרטים לא נקראים ריבוי, אז עד כאן ההסבר הראשון של המהר"ל, שהוא מסביר לנו 6-12-60, צריך לשים לב שההסבר הזה חסר, כי לא הוסבר בו השיטה האחרונה במדרש, ותמלא הארץ אותם כחושים של קנים. זה לא הוסבר בהסבר הראשון, האמת שזה גם לא יוסבר בהסבר השני. אגב, ההסבר השלישי, הוא יבוא לתרס את הדבר הזה. אז אני משאיר רגע את ההסבר הראשון, כי הוא חלקי מאוד, גם המהר"ל אומר עליו שעיקר הדבר והפירוש זה לא זה, ועובר להסבר השני. אומר המהר"ל בהסבר השני שלו, שבאמת זה לא קשור בכלל לעינוי. וזה מסדר לנו הרבה יותר בפשט, שבני ישראל פרו ושרצו זה לא קשור לעינוי, אלא זה קשור למה שאמרו תחילת הפרק. ופה המהר"ל לא אומר את זה כאן מפורש, אומר את זה במקומות אחרים, אבל זה מבוסס על אותו עיקרון, אני חושב, של המושג המהר"ל של היעדר קודם להוויה. זאת אומרת, כדי שדבר יתגלגל ויעלה ממדרגה למדרגה הבאה, חייב להיווצר בו היעדר, אחרת אין לו שום רצון ופוטנציאל להתרומם הלאה. זאת אומרת, מי שהוא שלם הוא עומד. מי שהוא חסר הוא מתקדם. המלאכים שהם שלמים, נוצרו שלמים, שכלם פועל והם מלאים בכוחותיהם, אז הם יציבים ולא זזים מכאן ועד עולם. וכך גם המדרגות התחתונות במציאות. שאין בהם שינוי, לא בשמש, לא בדומם, לא בצומח, הכל אותו דבר כמו שהיה בששת ימי בראשית. כך גם היום, המהר"ל אומר בתחילת תפארת, בהמה לשון במה, ומה שיש בה יש בה, היא לא זזה. אותה פרה שאתם פגשתם, אם הייתם קיימים ביום השישי כשהיא נבראה הפרה, היא אותה פרה שעכשיו עומד ברפת ועושה מול, לא השתנה שום דבר בהתפתחות שלה. זאת אומרת, זה האדם, הוא הולך ומתפתח, מפתח את כל המציאות, יש בו שאיפת השתלמות אדירה, מה שגורם לשאיפת ההשתלמות הזאת, שהוא מרגיש חיסרון בקרבו. אם הוא היה מרגיש שלם בקרבו, אין שום רצון להתקדם. לזה אמר המהר"ל, כל עוד הם היו 70, לא ראית את זה כראייה רוויה מיוחדת. בסך הכל אתה רואה את ה... יש לנו שושלת די מדויקת, יש 12 בני יעקב, בסדר? שזה 12 זה באמת הרבה, אבל יש שם 4 נשים, אז בממוצע זה 3 ילדים לאישה. ואחר כך אתה רואה את תולדותיהם, בסדר, לזה יש ילד אחד, לזה יש 5 ילדים, יש אפילו מקרה זה, לבנימין יש 10 ילדים, בסדר, לך עכשיו לכל קהילה הזאת או אחרת, ותמצא איזשהו איזון בין ילד אחד ל10 ילדים, זאת אומרת, הכל מאוד מציאותי אנושי שם. אומר המהר"ל, כל עוד הם היו בגדרי השלמות שלהם, הם לא ירגישו צורך אז פנימי, פוטנציאלי ואלוהי, להתפטר בצורה בלתי רגילה. זה מה שאומר לשבת לך את הפרק, להתנוע אל השלמות. אבל כשאתה מרגיש חיסרון, אז אתה דוהר קדימה. אתה כל הזמן מתאמץ, 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 להשלים את הדבר הזה. בסדר? לכן, המציאות הזאת היא שברגע שהם פרצו את קו ה-70 נפש, ויוצא ירח יעקב 70 נפש, וים ותוסף בכל חיים ונגמר המהלך הזה, המדרגה הזאת נגמרה, אנחנו מבינים שהיא לא סתם נגמרה, מתחיל חיסרון מאוד מאוד גדול, מתחילים לשעבד אותם, ומתחילים להריש במציאות שהם לא צריכים להוציא את עצמם לפועל כמו שצריך, אז מתחיל להתנועע, כל הגוף האלוהי הישראלי הזה מתחיל להתנועע לכיוון השלמות, ואז הוא דורש ריבוי עצום. בסדר? לפי זה הביאור השני, הוא הולך כמונח אחרי לגמרי, הוא לא מזכיר את העינוי בכלל בכלל בכלל. זה לא שייך לעינוי. עיקר הפריה והרבייה שלנו, זה מכיוון שהחומר הישראלי, שמי פרגים אנחנו מדברים עליו, שאין חומר, הוא בר במימו, הוא רוצה לגדול, הוא רוצה לצאת מהבטן, הוא רוצה כבר להפוך להיות דמות משלו, אז הוא עכשיו עם בעירה בפנים, בעירה פנימית כזאת, שעליה שורה ברכה אלוהית, והם הולכים ומתרבים. אז למה דווקא שש? אז אומר המהר"ל, שש, כי שש זה המספר הישראלי. ופה נחזור לדברים שהוא כבר קצת הזכיר אותם סביב פרק ג' אומר המהר"ל ששש זה שישה צדדים יש בזה מספר מאוד 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 מהותי וכאן המהר"ל מגדיר לנו הגדרות במספרים ונוקב שהמספר שש הוא מספר האחדות בסדר? אז הסברנו גם בהקדמה שלישית דיברנו על זה וגם קצת בפרק ג' שהעולם מובנה משישה צדדים שהם כוללי כל בעצם זה לא רק טכנית יש שישה צדדים אלא יש שש מידות אלוהיות שיכולות להופיע במציאות שדרכם אפשר להניע דברים או לזהות דברים אמרנו שיש יש גדולה הרחבה ויש צמצום יש פעולה בכוח גלוב ויש פעולה בכוח נסתר וכן הלאה שש הצדדים הללו זה שש תופעות המציאות לכאורה זה שישה צדדים מנוגדים כמו שראינו פרק הקודם 4 זה ריבוי מתחלק בסדר פה אומר המהר"ל כשיש לך את המספר 6 הכוונה בעצם אחדות כל השש הללו הם מובילים לאחדות אחת לכן שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, זאת אומרת, כשאתה גומר את ששת הצדדים, אתה מזהה בעצם את הכוח האחדותי העומד מאחוריהם. אם אני עכשיו מסתכל על כל כיוון כשלעצמו, אז כל אחד עומד לעצמו. ברגע שיש לי שישה, הופעה מוחלטת של שישה, אז יש לי אחדות גמורה. ופה, אחרי שפעם הקודם הסברנו את המושגים 4 ו-5, בעצם פה המהר"ל עובר להסביר את המושג 6. אולי גם פרק הבא הוא קצת ניגע במושג 7. בסדר? ה-4 ו-5 אמרנו 4 זה ריבוי מתחלק, זה כל אחד מביא את הכוח שלו ורק הוא מעניין את עצמו והוא עסוק בעצמו והוא בונה את הזריצה שלו לכיוון מאוד מאוד מסוים ולא אכפת לו מה קורה מסביב. בא ה-5 ואומר בואו ננסה לייצר מבט אחדותי שבו כל ה-4 הללו מתאחדים, אבל זה עדיין חסר כוחות מסוימים במציאות. כשבא מספר 6, המספר 6 כבר כולל את כלל הכוחות במציאות ובמהותו אחדותי. ולכן ברגע שיש חלק...
כמו שחסר על הנקודה האמצעית שמאחדת.
נכון. וזה בעצם המהות של השש, כן, אבל ששת זה, שש זה ביטוי הצדדים.
שש אפילו יותר מקביל לארבע, רק מוסיף גם את הלמעלה ולמטה.
נכון, אבל הוא אומר שברגע שיש לך גם את הלמעלה ואת הלמטה, שבן אדם בונה אותם, אז זה כבר חייב להתחבר. כי הלמעלה ולמטה האלה כבר מחברים את הכל סביב מהות ומגמה. אז בהקדמה שלישית דיברנו על זה שההבדל בין ארבעת הצדדים לבין הלמעלה ולמטה הוא הבדל מהותי, גם בפסוק. לך השם, גדולה, גבורה, תפארת, נצח ועוד, זה הכל כל מיני מידות אחרות. ואז הפסוק אומר את זה בנפרד, נכון? לך השם, גדולה, תפארת, נצח ועוד, ככל בשמיים וארץ. הכל מתחבר סביב הנקודה החדשה שמופיעה לנו עכשיו, שזה שמיים וארץ. זאת אומרת, ברגע ששמיים וארץ מופיעים כאן, הם מחברים את הכל לתוך המציאות שלהם. גם בדברי הגמרא שם בברכות שאמרה לאריך בהם בהקדמה שלישית, הוא בער את זה ככה. שגדולה, גבורה, תפארת ונצח ועוד, זה חמישה מקרים שקרו בתוך המציאות, מקרים נפרדים. זה היה מיט השמש, זה היה בריאת העולם, זה היה יציאת מצרים וכו' וכו', מקרים נפרדים שקרו מפני עצמו. אבל השמיים והארץ, זאת אומרת, זה מקרה אחד, זה חיבור אחד. זאת אומרת, התפקיד, ברגע שהשמיים והארץ יחסים לכאן, זה בעצם נותן את המגמה. זה נכון שכמובן אחרי השש האלה יש את הנקודה האחדות השביעית, אבל כאילו לא צריך לדבר עליה בעצם. ברגע שאתה נמצא את השש, אז השבע נמצא שם אוטומטית. ולכן האומה הישראלית הם לא 700,000, הם לא 7, כי לכל היית אומר שהאומה הישראלית תהיה 7, האומה הישראלית היא 6, עיקר חדקולה, בכל הכוחות נמצאים בה, אוטומטית מתווצרת האחדות. ולכן המושג אחד הוא לא המילה השביעית בפסוק, הוא המילה השישית בפסוק. אז בניגוד ל-4 שאפשר לומר אותו בו ריבוי מתחלק, ואז צריך 5 לבוא ולאחד אותו, השש זה כבר מצד עצמו, זה כבר יצירת שלמות. כבר קובייה נסגרת, כבר אי אפשר להפריד כל צד, הוא לא יכול למשור לכאן, כי זה כבר קובייה סגורה, קובייה לא יכולה ללכת. רק זה נכון שכשאתה פוגש את השש, אז תדע לך שמאחורי ששת ימי המעשה, יש כמובן עולם שביעי מיוחד שמתקיים שם מאחוריו. אז לפי זה אומר המהר"ל, המושג שש, כשאתה פוגש את המספר שש במציאות, אתה פוגש מספר אחדותי. בסדר? זה אומר שיש לי פה כוח אחדותי מחובר, פועל כולו, ולכן המילה השישית בפסוק תהיה אחד, שזה מעיד על האחדות הגמורה. אומר המהר"ל על גבי זה, יש מספר 60. המספר 60 לא מעיד על אחדות, כי זה כבר השש העיד, ושהמספר 60 מוסיף זה שלמות. בסדר? כך לשון המהר"ל פה, המספר 6 הוא מורה על יחידיות הגמור, לצורה אחדותית, ובהמשך הוא אומר שהאחדות יש בו מספר 6, הנה מספר 60 מורה על שלמות. בסדר? המספר 60 כבר מורה על שלמות. מה השתנה בין המספר 60 למספר 6? אומר המהר"ל, וקצת דיבר על זה אם אתם זוכרים, סביב סוגיית הקורבנות בפרק ח'. פרק ח', כשהוא הציג לנו את הקורבנות, שאומר שיש שם 9 קורבנות, ואולי יהודה ציפור העשירית הקטנה. אמר המהר"ל, כשאתה מסתכל על דופן, אז אתה יכול לראות את הדופן הזאת כאילו יש בה 9 פרטים. בכל דופן. כי אפשר לחלק כל דבר לשלושה. ימין, אמצע, שמאל, או למעלה, אמצע, למטה. אז אמר המהר"ל, כשאתה לוקח קובייה הונגרית כזאת, אז יש בה 6 צדדים. אבל אם אתה מסתכל טוב טוב על כל צד, ואתה בוחן את פרטי הפרטים של הצד הזה, אתה מגלה שיש שם 9 קוביות. נכון שהיום כבר ניסו להמציא קוביות הונגריות שיש בהם יותר קוביות, אבל זה סתם כי שכפלו את עצמם. זאת אומרת, יש פעמיים אמצע. בסדר, יש ימין למעלה, פעמיים אמצע ואז למטה ימין. אבל זה סתם הרחבה של האמצע. זאת אומרת, במהות, כשאתה רוצה להסתכל לאן אתה שייך, אתה שייך או לגדול או לבינוני או לקטן, יש 3 מושגים כאלה. בסדר, אפשר להגיד, יש 2 בינונים במשפחה. באופן עקרוני, יש גדולים, בינונים קטנים, ימנים, אמצעים, שמאליים. אז מה אומר, במהות, כשאתה רוצה לפרט את כל פרטי פרטי הצד, כל פרטי הדופן, אז אתה בעצם רוצה להגיע לשלמות המלאה שכולל את כל פרטי הפרטים, אז אתה מגלה שבכל צד מובנה מ9 פרטים ועוד היחידה עצמה כוללת אותו. אז לכן אומר לנו מהר"ל עיקרון מכאן בדברי תורה ובדברי חז"ל, כאשר משתמשים במושג 6, אז רוצים להראות לנו את נקודת האחדות שבדבר. כאשר רוצים להראות את המספר 60, רוצים להראות לנו את נקודת השלמות שבדבר. זאת אומרת שבני ישראל פרים ורבים בצורה אלוהית, אז לא נולדים 5 ילדים. לא נולדים 4 ילדים, יהיה לי פה בלגן בסוף. כולם שייכים לאותה נקודה אחדותית. נולדים 6 בקרס אחד, או אפילו 60 בקרס אחד, כדי להראות נקודת האחדות ונקודת השלמות. רק פה המהר"ל שוב, הוא כמעט לא הרחיב את המספר 12, הוא רק אמר, זה המספר, מי שסובר 12, סובר כי ודאי ישראל 600,000 רגלי הגברים, ואי אפשר בלי נקבות, אז תדע שיש 6 זכרים ו-6 נקבות.
יש לו שני שלבים בהסבר, כאילו,
השכר הראשון
בהסבר
הוא
שזה דומה לישראל,
ואז
הנקודה היא מה הנקודה של ישראל,
כן, אני ישר עברתי לחווה של הפירוש, אתה צודק.
ובנקודה הזאת
שמי שומר
שלמות הוא חולק על הנקודה
המכה
מה זה ישראל או
שהוא
מדבר פה על הריבוי, מה משמעות הריבוי במובן הזה?
מה משמעות הריבוי וזה שלמות ישראל. כך ישראל
מופיע בשלמות. ביציאת מצרים, לא בתורם ישראל בעולם באופן כללי.
לא, אז אני לא יודע.
בהיווצרות האומה או...
אני לא יודע, זה נראה שזה, הוא אומר זה לא רק יציאת מצרים, הוא אומר המספר הזה תמיד מלווה את האומה הישראלית בתנ"ך עד שהם מגיעים לארץ ישראל. ונכון שאחר כך לזה יש פירוט, אבל כנראה זה רק פירוט של היסוד שכבר קיים.
ולגן
למה נאמר
60 ריבו,
הוא יגיד ש60
ריבו זה תמיד
המספר. כן, בדיוק. אחר כך זה רק התפרטות של זה, כמו שיש 2 בינונים במשפחה, אז ברוך השם יש הרבה בינונים, הרבה גדולים בהרבה מצרים, אבל זה כלל הכוחות שיש באומה הזאת, שהיא ככה דחו לבר. נשאר לנו להסביר את המספר 12 לפי המספר הזה, המהר"ל שוב חוזר על האמירה שלו, שאי אפשר בלא נקבות. אז רק קצת נברר את הדבר הזה, היחס בין זכר לנקבה. המהר"ל אומר שזה כנגד השמש, והירח, נכון? ירח בכלל זה דברים שפשוטים לנו. ירח זה כמובן שייך למספר 12, שזה 12 החודשים שיש לנו, שזה לפי מולד הירח. זאת אומרת, העובדה שאנחנו סופרים 12 חודשים, נכון? בשנה אנחנו תמיד סופרים אותם לפי מולד הירח.
זה שרירותי.
כן. אבל אתה רואה שכך הקדוש ברוך הוא לימד אותנו, כאילו מדי חודש בחודשו, זה שני חודשי השנה, יש בית חודשי השנה.
כן. זה נשמע, זה כאילו בגלל הספירה, זה בגלל השילוב בין השמש לירח.
אני לא יודע, כי רואים שי"ב חודש אצלנו זה עניין מהותי, גם אם זה לא מסתדר עם השמש. נכון? באומה הישראלית יש חודש ראשון ויש חודש 12. כך אתה מונה בתנ"ך. נכון? יש החודש הראשון, החודש השלישי, וכן הלאה וכן הלאה. אחרי החודש 12 יהיה חודש ראשון. אבל מעגל השמש עוד לא יסתדר, שזה אחר כך נמציא את העיבור כדי שיסדר אותו. אבל רואים שיש י"ב חודש במהות באומה הישראלית. בסדר? בתשרי נברא העולם או בניסן נברא העולם, מבריאת העולם יש 12 חודשים במציאות העולמית. בסדר? אז רואים שהירח הוא תמיד שייך למספר 12, והחמה זה שייך למספר 6, זה בעצם כבר היה רמוז לנו בהקדמה השלישית שמה, שכל המאורעות שקרו שם, כשדיבר לנו המהר"ל על המידות האלוהיות, הכל זה היה סביב החמה. נכון? במזרח השמש זורחת, במערב השמש שוקעת, בדרום השמש היא מרוממת, בצפון השמש היא צפונה וכן הלאה. זאת אומרת, רואים שכל קוביות הצדדים הללו שאנחנו מכירים, זה הכל כנגד החמה. בסדר, החמה היא למעלה והיא מירה למטה. זאת אומרת, כל ששת הצדדים, גם עכשיו זה היה מאוד מאוד בולט במערב בהקדמה השלישית, אנחנו מודדים אותם כנגד הופעת חמה בעולם. ארבעת הצדדים שאנחנו מכירים, הם נקראים בשמם על שם החמה, אם היא זורחת, או שהיא מעריבה, או שהיא צפונה, או שהיא דרה ברומה. זאת אומרת, זה שהמהר"ל אומר לנו כאן בעצם שהמספר 6 כנגד החמה ומספר 12 כנגד לבנה, אז שאנחנו חושבים את הרגע בשכל פשוט, זה דברים שלא מפתיעים אותנו. אבל מה המהות של הדבר הזה? אז אומר המהר"ל, השמש היא כוח פועל כמו האיש, והירח הוא כוח נפעל כמו האישה. לידוע, הירח את האור שלו הוא מקבל מהשמש, אין לו כוח עצמי, אלא השמש פועלת בו ומופיעה דרכו. כך האיש הוא פועל דרך האישה. זאת אומרת, המערב מסדר פה בעצם את האומה הישראלית בצורתה השלמה, שהיא מורכבת מהופעה שלמה של פועלים, וכנגד זה הופעה חדותית ושלמה של נפעלים. האומה הישראלית בעצם בשלמותה, היא שייכת למספר 6 כתוצאה חדותית, ולמספר שלמות במספר 60, ובמספר 12 מעיד על העובדה שהאומה הישראלית היא פועלת בתוך עצמה. היא פועלת ונפעלת, היא כל הזמן הולכת ומשביחה את עצמה, זכרים ונקבות, ויוצרת הולדה, זה מאוד מאוד קשור לשיח שלנו של פרו ורבו, שזה כמובן שייך למציאות הזאת של זכר ונקבה, כשם שהשמש היא מאירה את אורה דרך הירח, ואנחנו קולטים, לפעמים קולטים את האור החזק של השמש, ולפעמים קולטים את האור החלש יותר של הירח, כמו חומה ישראלית, יש בה את שני צידדי הכוחות הללו של השמש והירח, כן, יש ישראלים שלו ללבנה והאומות נמשלו לחמה, אבל פה באמת במובן השלם של הציור הזה של אומת הצדשי בשלמותה, משמע שהאומה הישראלית היא נמשלת גם כנגד החמה וגם כנגד הלבנה, וזה אולי מצטייר לנו עם הפסוקים המפורסמים בישעיהו, שהיה אור החמה, היה אור הלבנה כאור החמה. זאת אומרת שהכל יהיה שווה ערך, זאת אומרת יש שישה זכרים ושש נקבות, לאלה יש תפקידם, לאלה יש תפקידם. האומה הישראלית היא שלמה והיא פועלת בתוך עצמה את השלמות הזאת כל הזמן, והיא מולידה מעצמה את השלמות הזאת גם לדור הבא, וכך האומה הישראלית היא כוללת כל, היא איננה זקוקה לדבר מבחוץ כדי לייצר את הצד האחדותי והשלם שבה. אז זה בעיקר שתי כוחות, אני אומר, במובן האחדותי, האומה הישראלית היא אומה מאוחדת, במובן השלם, כל פרטי פרטי הפרטים נזקקים בה, והכוח של ה-12 כנראה בא להבליט את העובדה שהאומה הזאת היא פועלת ונפעלת בעצמה, והיא ממשיכה להוליד בעצמה את הכוחות הללו שלב אחר שלב אחר שלב. זה, כך נראה המהר"ל רוצה לרמוז את עיקר הפירוש של הפרק הזה, שהפרק הזה בעצם בא ללמדנו שהאומה הישראלית זה מהותה. וכשאתה רואה את האומה הישראלית מופיעה במצרים, מופיעה בשלמות, בהכוונה אלוהית מדויקת, בתצורה אלוהית כמו שצריך להיות, כמו שהסדר האלוהי מצפה מאיתנו ללכת ללבנות. בסדר? רק בסוף, המהר"ל מוסיף עוד ביאור של אישי, בתוך הפירוש הזה הוא גם מסביר את הקנים, ואז הוא אומר, הקנים זה ברכתה בא מן המדרגה העליונה, וכמה, מה בא בפירוש הרביעי לומר לפי זה, שכמה שהאומה הישראלית היא עכשיו מדויקת במובן האלוהי, אבל כמובן כשהמובן האלוהי מופיע, אין לדבר הזה גבול וסוף, ולכן על אף שיש בה הגדרות מספריות, אבל הגדרות מספריות הן הגדרות מהותיות, אבל לא כמובן מגבילות את השפע האלוהי מלבוא בכל עבר. אז זה הפירוש המרכזי של הפרק. אומר בסוף, אם יש לך לב להבין, כשאמר אומר יש לך לב להבין, אז כמובן מתכוון שיש פה דברים יותר עמוקים, תדע שזה קשור לאבותינו אברהם, יצחק, יעקב והשבטים. איך זה קשור? אז הוא אומר, אברהם זה פרצת. אין לו גבולות בכלל, בכלל, בכלל. זכות אברהם, זכות אברהם שנקרא אב המון. זכות אברהם שנקרא אב המון, לשון ריבוי. יעקב זה כנגד ששת הצדדים, יצחק זה כנגד בין 60 שנה ולצותם, ויהוד ב' כנגד השבטים, אבין הדברים האלה מאוד, כי הם דברים גדולים מאוד כאשר תבין. נדמה לי, אולי נסביר קודם כל טכנית מה המהר"ל כנראה אומר פה, ועד נבין מה ההסבר החשיבה לומר. אז אומר המהר"ל לאברהם, זה מידת החסד, מידת החסד כבר הערנו על זה, שזה התפשטות בלא גבול, אז זה מסתדר למהר"ל עם החושים של קנים, שאין לדבר הזה סוף. יצחק זה מידת הדין, הדין דורש שלמות. אמרנו ששישים זה מפר שלמות, דין זה אומר, אתה צריך להיות שלם. אם תהיה שלם, אז כך תקבל. מה שחסר בך, אז לא תקבל, ולכן המספר 60 הוא המאפיין של יצחק. אומר המהר"ל, זה לא במקרה שיצחק בן 60 שנה בלדת אותם, זה בא ללמד אותנו את המהות היצחק, את המהות הדינית, הדורשת שלמות, הדורשת במציאות, להשתלם לחלוטין לחלוטין. יעקב אבינו הוא המאחד, נכון, יעקב אבינו הוא זה שנושא ארבע נשים, ויוצר בעצם את הגוי הגדול הזה, שהוא כולו אחדותי, ואומנם הוא מתפרט, ומיעקב אבינו יוצאים י' ב' שבטים, כנגד הדור הבא. זאת אומרת, מה שאמרנו שיעקב עצמו הוא 6, יעקב נספר ב-6, אבל בניו נספרים ב-12, זה כמו שאמרנו קודם כנגד הזכרים והנקבות, שמעיד על זה שגם השלב הבא, גם הדור הבא, אנחנו נוכל לפעול אותו, לייצר אותו, להופיע את הפרטים שלו. אז כך יעקב והשבטים, יעקב אבינו מעיד על האחדות הגדולה, זה המפגש שהוא יגיד אותו בסוף הפרק הבא, נכון שיעקב נפרד מהשבטים, הוא נפרדים בשמה ישראל, השם אלינו השם אחד, יעקב הוא האחדות, הוא כולל את 6 צדדים במציאות, והשבטים שמופיעים, וזה בדור הבא, הם מופיעים כבר את היכולת הזאת אחרי המפגש עם הנקביות, זאת אומרת יעקב עם נשותיו, אחרי המפגש עם הנקביות, אז כבר נולדים 12 שבטים, שמעידים על עובדה שיש פה זכר ונקבה, זאת אומרת אפשר לפרוט ולרבות ולהופיע את זה לדורות שלאחר מכן. אז אומר המהר"ל, נדמה לי, מה הוסיף הביאור הזה, ובכלל לסיים רגע 3 הביאורים עכשיו, ולהשלים את הפערים בביאור הראשון, אומר המהר"ל, 3 דברים גורמים לאומה הישראלית לפרוץ קדימה. דבר ראשון, זה זכות אבות. לאומה הזאת יש זכות אבות. למדנו בסוף פרק ט' שאברהם אבינו לא יכול לשאת על עצמו את המשימה הגדולה הזאת כי הוא חסר. רק אחרי שיצחק ויעקב מגיעים, יש לנו את הדרך ללכת ולהופיע את השלמות האלוהית בתוך המציאות. אז דבר ראשון שהאומה הזאת בזכותה היא פורה ורבה ומתנועת אל השלב הבא, זה בזכות זכות האבות שיש לנו. זאת אומרת, בגנים האנושיים שלנו יש גנים אלוהים מיוחדים שמופיעים אלינו מהמידות האלוהיות המיוחדות הללו שנפסלו באבותינו של החסד דין ורחמים שהשלימו את היצירה, ובעזרתם קל השבטים וממנו אפשר לגדל תומה ישראלית. על גבי זה בא המהר"ל ואומר, ועכשיו מול עינינו, לא רק זכות האבות, אלא מול עינינו הולכת ונוצרת האומה הישראלית בהווה, והאומה הישראלית הזאת היא נבנית כמו שצריך. זכות האבות עומדת לה ובזכותה היא גדלה, ומול עינינו היא אכן הולכת ונבנית כמו שצריך, במובן אחדותי, במובן של שלמות, ובמובן של היכולת לפעול את זה הלאה, אז היא הולכת ומופיעה את זה בברכה אלוהית מיוחדת ללא סוף. ועל גבי זה מופיע עוד שלב, שהוא כבר מתחדש מהגזרה האלוהית של ועבדום ועינו אותם, שהשלב הזה עוד זרז ודוחף את המציאות לפרוט ולרבות עוד יותר מהר ממה שהיא פעלה עד עכשיו. עד עכשיו בני ישראל פרו וישרצו והרבו ועצמו מאוד מאוד. עכשיו זה כאשר אין אותו כאן ירבה וכן לפרוץ עוד יותר, אומר המהר"ל, יש עוד יותר ריבוי של הדבר הזה של ההופעה הזאת במציאות, זה מצד הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם. לכן בעצם 3 הפירושים מהבחינה הכרונולוגית הם הולכים לסוף להתחלה. זאת אומרת, המהר"ל התחיל מהפירוש הראשון של העינוי, המשיך למהות הישראלית וסיים בסוד של האבות. בעצם במהות הכרונולוגית, כי זה צריך להיות הפוך. קודם כל אנחנו הולכים ומופיעים את זה, כי בעצם זה טמון בנו מקרב אבותינו. עכשיו יש הופעת החומר הישראלי של העובר הזה שצריך לגדול במימו, ובסופו של דבר מה שהזרז, הקטליזטור שיוצר את כל התזוזה הזאת עכשיו מהר 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 מהר, כדי שיהיו מוכנים ויגמר כבר שיעבוד, והאומה הישראלית תוכל להופיע על במת ההיסטוריה, זה בעצם הפעולה המצרית הזאת של העינוי. לכן נדמה לי שהמהר"ל, שהוא בא לפרש את הפירוש הראשון, הוא הרי ידע שהוא מדבר על פסוק שמופיע בכלל לפני העינוי. ובני ישראל פרו וישרצו, זה לא קשור לעינוי. ובכל זאת המהר"ל, רגע, פירוש ראשון, זה 6, 12, 60, זה כנגד גודל העינוי שמענים אותם. ודאי המהר"ל ידע שהוא הולך לכתוב פירוש יותר עמוק ועוד פירוש יותר עמוק, אבל המהר"ל בעצם סידר את הדברים הכפוך, מצד הגלוי שלו אל הצד הנסתר שלו. בצד הגלוי יגיד לך כל אחד, מה גרם לפרי הרביעה? זה שעינו אותם. אומר המהר"ל, כן, אבל בצד הנסתר זה בגלל שהם מתנוענים על שלמותם, ובצד היותר נסתר, יותר פנים, יותר עמוק, יותר יסודי, זה בגלל שהם תולדה של האבות, שכבר שם נגזרה הגזירה והם חייבים להופיע את האבות האלה בשלמות. אז בעצם האומה הישראלית הולכת ונבנית במצרים, כדי להופיע את הגודל האלוהי שתמון בקרבה מזכות אבות, וכרגע תמון בהווה, והמצרים כזרז חיצוני באים לעזור להם בהופעה הזאת, ולהופיע את החומר המצרי בתוכנו, כדי שנוכל ללכת ולגדול.
יש לנו תשובה לגבי שתי השלבים של העינוי.
ובשביל זה נדמה לי המהר"ל סיים את הפרק עם איזושהי הערה עקרונית שנכונה לכל ספרי המהר"ל, לכל מקום שבו הוא כותב, כל דבר חזן מבחינתו, נדמה לי שמופיע פה כי זו תשובה מצוינת למה שאתה מזכיר לנו עכשיו בעצם שצריך לענות עליו. המהר"ל אומר בסוף, אבל אל תחשוב שהיו 60 בפועל בקרס אחת. אתה אומר, זה לא יכול להיות, מה? 60 בקרס אחת, בסוף כל הברכה האלוהית הזאת, אבל מופיעה בקרס של אישה מציאותית שעמדה כאן על הקרקע הזאת. זאת אומרת, היו שם אנשים בפועל עם רגליים, ידיים ועיניים. זה היו אנשים, אז איך יכול להיות 60? אומר המהר"ל, מה זה? זה לא תואר אדם שיהיה כאצבע או פחות, זה לא יכול להיות תואר אדם. אבל באמת לא הופיעו 60. אל תלחץ. כמה נולדו בפועל? אחד נולד בפועל. כנראה שנולדו הרבה בפועל, אם הפכו להיות מ-70 נפש ל-600 אלף, גם 600 אלף הגברים. זאת אומרת, כנראה נולדו באמת הרבה הרבה בפועל. אבל...
עשינו פעם
שבוע,
שמענו
את זה, ומיץ
פעשינו
חשבון.
יצא שאם מתו 50 ומקרה, 5 ומקרה, 5 ומקרה, 5 ומקרה, 5
כן, אז פה אנחנו לומדים מהמהר"ל שלא צריך לחפש את השישה בקרס אחד, נראה לי שהוא מתכוון לומר, אל תחפש את השישה דווקא.
לא, אבל השישה כן הלכה, השישים לא, אני רק אומר שהשישים, הוא לא הגיוני גם מבחינה סטטיסטית.
כן, בעצם מה שדובר בסוף במהר"ל, שגם אל תחפש את השישה. כי יכול להיות שגם היו ארבעה בקרס אחת, זה בסדר גמור. ואז יכול להיות שהיו ארבעה ארבע פעמים, ולא שישה פעמיים דווקא, כי לא צריך להסתמד דווקא על השישה, אם כידוע. כן, בדיוק, נולדו הרבה מאוד ילדים ובודדים, כן, הכל ממש מסתדר, כי כידוע רש"י בפירושו לתורה נצמד על השישה בקרס אחת. בחרת הנקודה הזו בגלל שלהמחיש. אבל באמת לפי ההסבר הזה של המהר"ל, אז מאוד יכול להיות שההבדל בין שני השלבים הוא שהפוטנציאל האלוהי של השש, 12 ו-60 הוא ברור שהוא לא קשור לעינוי. זה שצריכים להיוולד שישה בקרס אחת או 12 או 60 בגלל זכות אבות, או בגלל שזה התנועה הישראלית, לא בגלל העינוי בכלל. העינוי אולי רק הוציא לפועל עוד יותר את כוח הולדה. זאת אומרת, יכול להיות שבשלבים הראשונים שבני ישראל פרו וישרצו, וכל אישה ילדה 10. אחרי שהתחילו לענות אותם כל שעדה 15, לא דווקא בגרס אחד, אלא כוונה, מימוש כוח הולדה, אומר לנו פה המהר"ל, כוח הולדה קיים. עכשיו, האם המציאות יכולה להכיל אותו? נכון, כתוב בגמרא מצד ברכות הידועה של עתיד לבוא, אישה יולדת בכל יום, שנאמר הרב יולדת יחדיו. אז כל אישה קוראת את הדבר הזה, מתחלחלת, תופסת את הראש, אומרת, מה אתם תגידו לי את המוח, אתם יודעים מה יהיה בבית, הם משוגעים, זה לא יהיה בית הדבר הזה. אבל הכוונה היא מסתכלת פוטנציאל, אני לא יודע, אולי גם זה יהיה באמת בפועל, כן, זה תלוי באמת במציאות הרוחנית שלנו כמה שהיא תהיה גבוהה. אבל הכוונה היא שמצד כוח ההולדה לא יהיה צריך את כל המהלכים הארוכים המסובכים שלנו היום, של עקרות ושל היריון ארוך ומסר של דיבנים וכל זה, כל זה יעבד מאיתנו וכוח ההולדה יהיה קיים. האם עכשיו באמת בפועל כל אישה תממש את זה בצורה מעשית? זו עוד שאלה אחרת, אומר המהר"ל. אבל מבחינת כוח ההולדה, זאת אומרת, יכול להיות ששני השלבים הללו הם נכונים. זאת אומרת, הכוח של השש, 12-60, תמוד היה תמוד במה הישראלית. זה לא קשור בכלל לעינוי. רק העינוי עוד יותר חידד את הדבר הזה. ולכן אני חוזר במה שאמרתי מקודם על דרך ההלצה, שאם היו עובדים גם בשבת, היו עובדים שבעה בקרס אחת. לא נכון. לא יכול להיות שהיו עובדים בשבת והיו עובדים שבעה בקרס אחת. צריכים ללדת שישה בקרס אחת או 12 בקרס אחת מצד הפוטנציאל ההולדתי. ולא שבעה, כי זה רק השלב השלישי בעצם שיוצא במערל מבחינת היכולת הפוטנציאל של ההולדה.
אני חושבתי שאנחנו הרב כבר אומר שהחלק הראשון מקושר, החלק של העניין מקושר לגוף, אז אפשר להגיד שהחלק של ההתגלמות והשלמות זה מקושרת לנפש. אז להגיד שבעצם זה גוף נפש שכל, כאילו, שלושת האפשרויות, אפשרות הראשונה זה אפשרות המקושר, כאילו, האפשרות השנייה היא שעכשיו רוצים להתגלות להשלמות, לכן זה משהו נפשי יותר, שם ישראל כרגע,
ממש מסתבר. בסדר, עד כאן פרק י' ב'. אז עכשיו צריך להסביר פרק י' ג' ועד גם לענות על השאלה, למה פרק י' ג' בעצם הופיע אחרי פרק י' ב', שהרי בתוך משמעות, כמו שאמרנו קודם, לכאורה המושגים של 1, 12 ו-70 הופיע קודם. רק קודם כל, מאוד בולט שהמהר"ל פה, פרק מאוד מאוד קצר, המהר"ל מעלה פה שני נושאים, במהדורה המקורית, זה מחולק ממש לשתי עמודות. אחד, בעמודה הימנית מדובר על 1-12-70, ובעמודה השמאלית מדובר על חמישה תירוצים מיהו המשלים ל-70. אז קודם כל, המספרים של 1-12-70 שמופיעים כאן. אחד כאן, ברור שזה נקודת האחדות שעומדת מאחורי הכל. וזה יעקב אבינו, שעליו שהמשלנו אותו בסוף הפרק קודם ל-6, אז כנראה פה הכוונה היא לאחד שעומד מאחורי ה-6. זאת אומרת, 6 אמרנו זה אחדותי. ויעקב אבינו מופיע שישה צדדים, אבל הוא בעצם במהותו, הוא אחדותי. לחלוטין. האחד הזה אמרנו, יוצאים ממנו ענפים, וכאן המהר"ל ממש מצייר לנו סוכה כזאת. נכון? זה הכי נוח להבין את זה בסוכה, כי כשמונים סוכה, הולכים מוטות. בלי כל הבדים וכו', קחו מוטות. תראו שכל סוכה בעולם צריכה 12 מוטות. בלי 12 מוטות, אין סוכה, מה לעשות, אומר המהר"ל. בכל צד אני צריך כאחד למעלה ואחד למטה, ועוד 4 עמודי עמידה. אז אתה בא לקנות סוכה עכשיו בסוכות החלין, אתה אומר להם, תקשיב, אני צריך 12 מוטות. תביאו לי ל-4 למעלה, 4 למטה, ו-4 עומדים, נכון? הם אותו קצת שונים, אלה ששוכבים ואלה שעומדים. אז ככה אני צריך 8 ו-4, נכון? ויש מקומות שהמהר"ל מסביר שהמילה 1 זה א' זה יעקב, 8 זה בני הגבירות, ו-4 זה בני השפחות. ככה המהר"ל מסביר בכמה מקומות, גם בנצר נדמה לי, גם בנר מצווה. אז ה-1 הזה זה יעקב ושנים עשר בניו, זאת אומרת מהאחד יוצאים תריסר, זאת אומרת יש לי פה 12 מוטות, ובסוף יש לי פה סוכה אחת, נכון? כל בני ישראל יושבים בסוכה אחת, זאת אומרת יש פה סוכה אחת, איך בונים סוכה? אני צריך 12 מוטות. רק כדי להסביר קצת את המשל הזה ולהגיד, רגע, למה אתה מסביר, מחשיב את זה כ-12 מוטות ואתה לא מחשיב את זה כ-6 צדדים? רק כדי להיות סוכה צריך 6 צדדים, מה לעשות? צריך 4 דפנות, צריך שיהיה סחר, צריך שיהיה רצפה, אם לא יהיה רצפה, אז מה, תעשית רכב באוויר, לא יהיה סחר, לא יהיה סוכה, אז למה פה, מה מבדל מ-12 לבין 6? וזה נדמה לי קצת לחדד עוד יותר את ההסבר של הפרק הקודם, אם כי זה יעלה שאלה למה לא סביר את זה כבר בפרק הקודם. זאת אומרת, היחס הזה של זכרים ונקבות שהביא אותם ל-12, היה ממש נדרש שהוא יביא את הביאור הזה בפרק הקודם ויסביר לנו את המספר 12 יותר טוב. למה שאמרת המספר 12 לפרק 13 ולא בפרק 12 יסביר את המספר 12? למה רק כאילו הדברים האלה לא נראים לי מקרים הרבה פעמים. אז נראה שפה החידוש זה ההבדל בין 6 ל-12. ש-12 זה מופיע במושג הפרט. אומר המהר"ל פה בפרק, שהחומש מתחיל למנות לנו 12 שבטים, הוא אומר אותם בשמות. הוא יכול להגיד, את יעקב איש וטוב באו, ובני ישראל היו 70 נפש וכולי. אנחנו כולם יודעים איזה בני יעקב איש וטוב באו. כולם יודעים איזה בני יעקב. בכל זאת חוזרת התורה לשמות שלהם, ומדגישה ראובן, שמעון, לוי, יהודה, ישראל, בנימין, יהודה, ישראל, ואיקו נפש יוצר יעקב 70 נפש. למה צריך להדגיש את זה? אומר המהר"ל, המושג 12 זה כבר התפרטות. זה כבר הופעה פרטית, זאת אומרת, יש לי פה שמות פרטיים. המספר 70 הוא מספר כולל. לא רשום 70 שמות פה, זה אפשר לחפש את 70 שמות, אבל פה התורה רמדה לך 70 נפש. המספר 12 גם אפשר להגיד 12 בני יעקב. לא, 12 זה פרטים. 6 זה 6 אידאות במובן הזה. כשאנחנו דיברנו על מספר 6 עד היום, יותר דיברנו על האידאה כפי שהיא מופיעה במציאות. זאת אומרת, יש את מידת הזריחה, יש מידת השקיעה, יש מידת החסד, יש מידת הדין, יש מידת הנצח, יש מידת הדעות, הגלוי והנסתר, יש כוחות. אבל זה כוחות עקרוניים במציאות. יעקב אבינו האחדותי, הוא כולל בקרבו את כל הכוחות. הוא כולל בקרבו גם את אברהם וגם את יצחק. הוא כולל בקרבו, הוא נקודת האמצע של המציאות. בסדר, גם שם, במידות של ההקדמה השלישית, אז אברהם היה כנגד הזריחה, יצחק כנגד השקיעה, משה כנגד הגלוי, אהרון כנגד הנסתר וכולי. יעקב היה נקודת האמצע, נקודת הרחמים, נקודת התפארת. יעקב אבינו הוא הנקודה האחדותית. את הנקודה האחדותית הזאת אני יכול לראות מתפרטת בשש אידאות, בשש עקרונות, אבל אני גם יכול לראות אותה מתבטאת בפרטים. 12 זה כבר יופיע לי בשמות, בהגדרות מוחשיות, בהגדרות מופיעות במציאות כבר. לכן כשיעקב אבינו הוא כולל 6 צדדים, זה הוא עצמו. יעקב אבינו הוא כולל 6 צדדים. מה עם 6 צדדים? איפה זה מופיע? אין לו 6 נשים, אין לו 6 ילדים. כן, 6, 6 זה הכוונה כלל הכוחות של האחד האחדותי. אז זה מופיע בימין שמאל וכולי. אבל 12 זה כמו מופיע בהגדרות פרטיות. אז אתה אומר, רגע, זה הקרן הצפונית מזרחית. זאת הקרן הדרומית מזרחית. כאילו לכל אחת כבר יש שם מוגדר משלה באופן פרטי, ולא בתור איזשהו אידיאל. והקרן הזאת מה היא? חסד או דין? לא, היא עכשיו מישהו פרטי שמופיע איזשהו שילוב של כוחות. אז לכן ליעקב יש 12 בנים. המספר 12 בא להופיע אנשים פרטיים או כוחות מופיעים בתוך המציאות, שהם עכשיו ימחישו את האחד האחדותי הזה שעומד מאחוריהם.
דמיין. 12
הקודם, 12
הקודם,
הם
שונים, אבל יש גם שותף, אני חושב, נכון?
אני לא יודע, במערל...
12 הקודם זה 6x2, פה זה אולי 4x3, וגם המהות שלהם משונה.
אני מסכים שבמערל עצמו כך יותר נוח להסביר. ששם המערל הסביר, כמו שאמרנו בפרק הקודם, שזה הכוונה 6x2. זאת אומרת שיש לי 6 זכרים, 6 נקבות, זה היכול שלנו להופיע ולפעול את הפורבו. וכאן המערל כאילו מתייחס ל-12, כי יש 12 פרטים. אבל אני, במקורות אחרים, שנדמה לי שגם המהר"ל יושב עליהם, כך מופיע אצל רבי מאיר אבן גבאי, שהמהר"ל מביא ממנו הרבה וכולי, הוא מחבר את הדברים עליו. הוא אומר, 6 זכרים שהם 6 נקבות, וזה י"ב הלחסונים. לכן נדמה לי שהמהר"ל, ככה מסברה נראה לי, שהמהר"ל לא התכוון פה להפריד בהסברות ביניהם, הוא כן חילק במורה של הפרקים ביניהם.
או כאילו בפרק עצמה לא ראים את הקשר.
אני מסכים. נדמה לי שהמהר"ל מאחורי הדברים כן מחבר ביניהם, ועד רק להסביר את הדבר הזה, בעצם, כשיש לי זכר ונקבה, אז יש לי 6 זכרים ו-6 נקבות, יכולה יש רק 6 נקבות, לא 12 נקבות, אבל ביחד הם יכולים לייצר אותי עכשיו פרטים שמופיעים במציאות את הדבר הזה. זאת אומרת, 6 זכרים ו-6 נקבות יופיע כנגד האידיאל. יש לי 6 סוגים של זכרים, 6 סוגים של נקבות. ביחד בעצם יצא לי שעכשיו יש לי אין ספור פרטים, שאני יכול עכשיו להגדיר פרט שיצא מן הדבר הזה.
התחרות הזכר נקבה מולידה 12 פרטים כאילו?
כן, בדיוק. ואז לכן נראה שיש קשר בין הדברים הללו, רק נדמה לי שהוא בכוונה חילק בין הפרקים, אתה נוסע להבין למה. אז זה קודם כל הנושא הראשון של הפרק, זאת אומרת יש לי אחד, האחדות עצמה, 12, שזה מופיע לא רק אידאות שמבטאות את האחד הזה, שזה האחד עצמו, יעקב עצמו הוא האחד והוא השש, נכון? בסוף הפרק קודם הוא משהו שש, כאן הוא משהו אחד, כי האחד הוא השש בעצם, זה אותו דבר, אי אפשר להפריד ביניהם בכלל, והמספר 12 זה כבר ההתבטאות הפרטית המופיעה את כל הכוחות הללו בהגדרות אישיות. רק המספר 70, אומר המהר"ל, זה איזשהו מספר שהוא כן כולל, אין שמות של פרטים. ועדיין יש פה משפט מעניין בסוף הקטע במהר"ל, מה שמספר בני יעקב, מספר 70 מנפש פרטיים, מורה על מעלה גדולה מאוד יותר ממה שהאומות הם 70 אומות. זה המהר"ל כבר עשה לנו את ההקשר הזה בסוף פרק י"א, שיש קשר בין 70 נפש ל-70 אומות, לא סתם שהם 70 נפש הם יורדים למצרים, אמר המהר"ל שם בסוף פרק י"א, אבל כאן הוא אומר שיש הבדל ביניהם. ככה הוא, בסוף פרק י"א הוא כתב ככה, האומות הם 70 אומות. ממש, זה הפסקה האחרונה של פרק י"א. בבני יעקב היו 70 פרטים, ואתה הם ידוע למבינים, כי האומות יש בהם ריבוי, לאחר מספר 70 אומות, כל מה זה ריבוי. ישראל אומה יחידית פרטית, לפיכך היה מספר שלהם 70 פרטים, וזהו מעלת ישראל שאומה יחידית. רק כאשר היו 70 נפש, נמצא המספר הזה שבו נשתתפו ישראל והאומות שמספר 70, היה התגברות מצרים על ישראל. אז נראה שמהר"ל רוצה לומר 70, 70 מספר של ריבוי, יש 70 אומות בעולם. יש היום יותר אומות, זה הכל התפרטות של אותם 70 כוחות, אבל יש 70 כוחות בעולם שמבטאים את אומות העולם. כנגד זה 70 פרים וכו' וכו', זה ריבוי עצום. אז כשהאומה הישראלית היא 70, לכאורה היא ריבוי, אומר המהר"ל לא. באומה הישראלית גם ה-70 זה עוד התפרטות של האחד. לכן אומר 70 זה 70 פרטים, לא 70 ריבועים. באומות כל אומה היא אומה לעצמה. יש 70 כוחות ריבועים, זה איזשהו ריבוי עצום 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 שלא קשור בכלל אחד לשני. באומה הישראלית גם כשיש 70, זה ויהי כל יוצא ירך יעקב 70 נפש. כולם הם ירך יעקב, כן, כמו המושג הידוע בתלמוד, הוא בר ירך אמו. כן, מה זה ירך יעקב? מה הקשר ירך יעקב? הכוונה, כולם זה הרגליים שעליהם יעקב מושתת. זאת אומרת, זה עוד התפרטות של המספר 12, מתפרטת למספר 70. מראה פה לא סביר את המספר 70, יכול להיות שזה באמת ה-60, עם הנקודה השביעית שאתה מאיר עליה ובצדק, אבל המהר"ל פה רוצה לומר שהמספר 1 הוא הולך ומתפרט, הוא מתפרט ל-12 כוחות יותר ראשוניים, ההתפרטות הבאה שלו תהיה ל-70, אבל עדיין ה-70 הללו זה נקודה אחדותית, ולכן יש ממשק עם האומות, כשאנחנו מגיעים ל-70, לא סתם מגיעים ל-70 כדי שיהיה ממשק עם האומות, אבל זה לא אותו ביטוי כמו אצל האומות. אצל האומות ה-70 יהיה ביטוי של ריבוי מחולק, ואצל האומה הישראלית ה-70 פרטים, כי זה כולם נקודה טובה אחדותית. שנדמה לי שה-12 מופיעים בשמות, זאת אומרת שיש פה 12 כוחות שאני יודע להגדיר אותם ככוחות, וכשזה הולך ומתפרט, אז אנחנו יכולים להופיע מספיק פרטים כדי להתמודד עם האומות עכשיו, ועכשיו עברנו שלב, אנחנו לא רק מתפרטים לעצמנו, אנחנו יכולים להתפרט ברמה כזאת שאפשר להתמודד עם האומות, אבל זה עדיין ביטוי של אותו כוח. וה-12 זה עדיין יותר בית יעקב ובית ישראל כזה, הבית פנימה. ההתפרטות של ה-70 היא כבר יוצרת אפשרות למפגש עם החיצון. וזה, נדמה לי שזה מה שהוא רוצה להסביר לנו בחלק השני. כן, בחומש, בפה, אבל פה בכוונה אני חושב, כאילו, רצו לרמוז אותם כחלק החזותי. זאת אומרת, באמת יש 70 כאלה, באמת יש 70 פרטים כמובן, אבל פה הם נכללים במושג אחד ירך יעקב. כן, זה נראה לי מה שרוצה לרמוז בעמודה השנייה, כאילו, של הפרק. מה עומד המהר"ל ותמה, ומביא 5 שיטות, מי משלים ל-70? מה זה משנה כל כך, מי זה משלים ל-70? אלא התורה בכוונה נתה 69, כדי שנעסוק בשאלה, מי משלים את ה-70? מי יוצר את היכולת שלנו להפוך מפנימיים לחיצוניים? נדמה לי שברב בעולת ראייה זה כאילו מבטא את היחס בין המושג ישראל למושג ישורון. נכון, יש מושג שעם ישראל נקרא ישראל ויש ישורון. ישראל זה יותר פנימה. וישורון יכול להיות יותר החוצה. מי הופך אותנו להיות בעלי מסוגלות להיפגש עם המציאות הכוללת? להפוך את המספר הפרטני הפנימי שלנו לבעל יכולת להיפגש עם המציאות הכללית העולמית. אז זה אומר המהר"ל 5 תשובות. אני לא יודע, אפשר לחלק את 5 תשובות האלה לכמה כיוונים. נראה לי שכוונתו פה לומר שזה מכיוונים הפוכים. זאת אומרת, רק ניתן אולי דוגמה, יוכבד היא משלימת ה-70 כי הרגע נולדה. זאת אומרת, זה שרח בת אשר, היא תמיד מדומה אצלנו לאישה הכי זקנה בעולם. זאת אומרת, כשתי הפכים, נכון? כאילו, מה יוכבד דווקא משלימה, מה יש ביוכבד? היא לא נולדה שם בכלל, היא הרגע נולדה בין החומות. משם למד רש של עונים חזר, ששבט לוי נמנים מן הרחם. נכון? כל השבטים נמנים רק מגיל מסוים. לא, שבט לוי נמנה כבר מן הרחם, כי יוכבד היא מן הרחם. אז אני שואל אותך, מה מסמנת מתחתנו יוכבד? היא מסמנת את העובדה שכתינוקת, כזאת קטנה, היא כבר מהות מסוים של עצמה. וסרח בת אשר מה מאפיין אותה? תמיד מאפיין אותה הפוך. סרח בת אשר, זה הזקנה עצומה, אתה פתאום בסוף שמואל ב' פוגש איזו אישה חכמה שעומדת שם מול יואב ואומר לך חזל, טוב, זה סרח בת אשר, כאילו. מה סרח בת אשר עכשיו פה יהיה לנו דבר הזה, או במניין של חומש במדבר, יוצאים מצרים, וסרח בת אשר פתאום. סרח בת אשר, אתה מסמנת אותה איפך, כאילו, מיוחד במובן הזה.
אז היא לא הייתה כל כך.
אז היא לא הייתה כל כך.
ביציאת מצרים.
לא.
במניין, נכון, אני מסכים. אני אומר, המהות שזה מה זה שם, מה היא בעל סמין? למה דווקא היא סוגרת את השבעים? מה היא השתנתה מכל אחד אחר? כאילו. לסר בת אשר, היא מבטאת תמיד בה, או חושים בן דן. מה חושים בן דן מבטא? אני חושב שזה קשור לפרק הקודם. חושים, כחושים, נכון? מה היה הביטוי הרביעי במדרש? היה 6, 12, 60, וכחושים. חושים של דן הוא בסמל ריבוי, זה גם אמיתי. כי דן, כידוע, לא רק, דן הוא שבט ענק, אבל היה לו רק ילד אחד. נכון? לדן היה ילד אחד. לבנימין היו 10 ילדים. לדן היה ילד אחד. היחידי שהוא כזה קטן, וחושים הוא הריבוי העצום. זאת אומרת, כל הריבוי העצום, זה חושים. תבדקו את כל הנכדים של יעקב, מי הנכד שמסמן את הריבוי הכי הרבה, זה חושים בן דן. שהוא מצד אחד כזה אחד בלבד, וממנו יצא שפע עצום. אז חושים בן דן כנראה מסמל את הפרטיות הבלתי נגמרת, זאת אומרת, יכולת הפירה הרבה עצומה. הוא כנראה הפוך מיעקב, שיעקב כאילו מסמל כל הזמן את הנקודה האחדותית האחד, כאילו יעקב הוא האחד שאפשר לפצל אותו, אפשר לחלק אותו. אז לכן אפשר להסתכל על זה מכמה כיוונים. נדמה לי שהמהר"ל רוצה לומר פה, וכמובן הקדוש ברוך הוא באמצע, שהוא התשובה השלישית כאן, שהיא עומדת מעל כל הדברים. נדמה לי שזה מסתדר פה עם הסדר גם, כי ככה היה הסדר. תמיד תהיתי על הסדר של המדרש הזה, אבל כאילו נראה לי שזה התשובה לזה, כאילו זה, הסדר היה יוכבד, יעקב, הקדוש ברוך הוא, חושים וסרח, כאילו יוכבד וכנגד סרח זה ראשונה ואחרונה, יוכבד זה מצד יחשב נולדה וסרח זה מצד האינסופיות, ואחר כך זה יעקב השני כנגד חושים ודן הרביעי, שזה כאילו האחד מול הפירוט, ובאמצע עומד הקדוש ברוך הוא שהוא מניע את כל התהליך הזה בקרבו. אז זה נדמה לי ההשלמה ל-70. מה משלים אותנו ל-70? הכל משלים אותנו ל-70. זאת אומרת, מכל הצדדים אנחנו עכשיו נערכים להופיע את ה-70, את המדרגה הזאת, הנקודתית הזאת. המהר"ל אמר, יש שתי מדרגות, ויש כמה מדרגות, יש 1, יש 12, יש 70, יש 600,000. 70 זה מדרגה ישראלית עומדת, זה שלמות ישראלית. כלל הפרטים שלנו שהופיעו כעקרונות, עכשיו הולכים ומופיעים בפרטיות עצומה כזאת, יש עצרת 70, שזה אפשר כבר להתמודד עם האומות. מה משלים אותנו ל-70? מכל עבר אנחנו מושלמים ל-70. יש בנו את כלל הכוחות, אנחנו יכולים עכשיו להתמודד עם האומות. האומות, כל אומה יש לה את הכוח המיוחד שלה. איך אנחנו נתמודד איתה? כי כל הכוחות מונים בנו. אנחנו רק אחד ואנחנו אינסופיים. אנחנו, זה אתה, נולדנו, אנחנו הכי צעירים והכי חסונים והכי זה, ואנחנו הכי ותיקים ומנוסים, וקדוש ברוך הוא עומד מעלינו, זאת האומה הישראלית נחקקת כ-70, והיא מוכנה לדבר הזה, וזה נדמה מה שהוא מסיים בסוף הפרק, שבני, הגמרא בפסחים שם, שבני יעקב עומדים מול יעקב, ואומרים לו, אל תדאג, כשם שבלבך אחד, כך בלבנו אחד. גם כשהאומה הישראלית מתפרטת, נקודת האחדות היא נשמרת כל הזמן. וזה נדמה לי לא בכדי עושה סיום פרק 13, כי האחד הזה זה 13 בגימטרי כמובן, כי 13 מבטאת האחד, זה דבר ידוע במידות האלוהיות, נגיד י' ג' מידות אלוהיות, או י' ג' מידות שהתורה נדרשת בהן, הכל מבטא את האחד האלוהי, שהדרך להופיע אותו זה דרך ה-13, ב-13 אתה פוגש את האחד. כשאתה רוצה לפגוש את הקדוש ברוך הוא, אתה פוגש את דרך המידות האלוהיות, השם, השם, הלכון וחנון, ולכן המהר"ל פה כשהוא מסיים לנו בעצם יחידת הפרקים, שרוצה להסביר לנו את המהות של עם ישראל וציבת הגזרה והירידה למצרים, אז הוא מסיים עם הפרק הזה, עם פרק 13, לכן נדמה לי שהוא השאיר את ההסבר של הסוכה לפרק הזה, כדי להסביר את האחד מול ה-12, שזה המרכז של ההסברה הזאת, בעצם המה הישראלית פנימה, היא נמדדת ב-12 או ב-13, כאילו אחד, והאחד המתפרט דרך ה-12, והחוצה היא מתפרטת דרך ה-70 הללו, שזה המספר המקביל למושג הגוי של ה-70 ולהבדיל, ועם ההבנה הזאת עכשיו אפשר להתחיל ללמוד בסיעת מצרים. ועכשיו אנחנו מבינים למה ירדנו למצרים, עכשיו אנחנו מבינים למה המה הישראלית ירדה דווקא ככה, למה המה הישראלית ירדה בצורה הזאת, מה גרם לכל דבר, ועכשיו אפשר לפגוש מה הולך לעבור עליה במצרים, וזה כאמור המהר"ל התחיל בפרק י' ד' ממש בלימוד הפסוקים, ויקום מלך חדש על מצרים.
ברוך השם. מה קורה לדבר ללימוד הבא?
זה
מה שנחיל, איך
הרב
מתייחס
לחלקים,
כי
עכשיו
הרב
לא
הולך
לפרש
לחלקים פשוט כמו
לא, ברור שלא. אולי נסביר את הדבר הזה. המהר"ל באמת הולך להסביר פה במשך 34 פרקים את פרשות שמות וירבו בשלח. בסדר, מי יודע עד מזיין, זה מהר"ל לכל דבר, במובן הזה. זאת אומרת, נגיד אור חדש, זה רץ על הספר בלי הפסקה. או גור אריה. זה רץ על רש"י. פה המהר"ל בחר איזה פסוקים לפרש ואיזה לא, והוא כמובן מראה את חוכמתה של תורה, איך היא הולכת ומקדמת אותנו בשלבי השיעבוד, ואחר כך בשלבי הגאולה והיציאה ממנה. אז לכן ממש כל פרק יש לו נושא מהותי, אני חושב. כמו שלמדנו עד עכשיו ב-13 הפרקים הראשונים, לכל פרק יש נושא מהותי, יש סדר לפרקים, כאילו יש סדר לתורה. זאת אומרת, המהר"ל נצמד לתורה, אבל כמובן המהלך של התורה לפי המהר"ליות שבה. בסדר, זאת אומרת, זה לפי הנושאים, זה לפי סדר, אז לכן לא סתם המהר"ל חתך פרקים, יש פרקים קצרים, יש פרקים ארוכים, זאת אומרת, אם נגמר פרק, ולפעמים זה ממש תמוע, אתה אומר, היי, למה לא הביא את הפסוק הזה גם בפרק הזה, זה ממש שייך, שכנראה נראה עניין עקרוני, לכל פרק נדמה שיש נושא משל עצמו. לכן אנחנו נמשיך ללמוד לפי נושאים, לפי פרקים כמובן. בסדר? אז זאת ששבוע הבא מנוחה, מי שרוצה לחזור, מי שרוצה להשלים, לא חשוב, ומי שרוצה סתם לנוח, ואחרי זה יודלת את דבר.